שלום, ערב טוב. אנחנו בשיעור שעבר עסקנו במחלוקת הראשונים בדין חיוב מצוות ציצית בלילה. ראינו ראשית את מחלוקת התנאים, האם יש חיוב של מצוות ציצית בלילה או לא. שנית, ראינו סביב זה את נושא חיוב ופטור של נשים במצוות ציצית. ראינו, אני מזכיר, הן בירושלמי והן בבבלי, נראה שהשאלה שעומדת בשורש המחלוקת על חיוב נשים בציצית, זה האם יש חיוב ציצית בלילה, או במילים אחרות, האם זו מצוות עשה שהזמן גרמה, או אם זו מצוות עשה שלא הזמן גרמה. ומה זאת, בספרי ראינו שפטור נשים, או הדיון בחיוב נשים, מטרים את הדיון על מצוות עשה שהזמן גרמה, ושהכלל שם מיוחס לרבי שמעון, שיכול להיות שהדיון על חיוב נשים הוא דיון עצמאי. שנית, ראינו את מחלוקת הראשונים הגדולה בין הרמב״ם והיראי מצד אחד, בין רש"י ותוספות מצד שני, האם הדין הוא שבזמן שלובשים בגד ביום חייבים בציצית, ואם לובשים את הבגד בלילה פטורים מציצית, או אם השאלה היא אם מדובר בבגד שמיועד ללבישה ביום, שאז חייבים בציצית גם אם לובשים אותו בלילה, או בגד לילה פטור ביום. זה המחלוקת שראינו. מה שראינו בשולי הדברים, זה ילווה אותנו גם היום בלימוד, שהמאירי במסכת שבת אומר שהשאלה הזאת, אם זה תלוי בזמן שבו לובשים את הבגד, או אם זה תלוי בטיב הבגד, האם זה בגד שמיועד ללבישה ביום, או שמיועד ללבישה בלילה, המאירי אומר, זה תלוי בשאלה האם ציצית היא חובת גברה או חובת מנה. שזה דיון שיש בגמרא בהמשך, ממש בעוד עמוד, בימים א' עמוד א' באמצע עמוד, אז אנחנו עוד נלמד בצורה יותר מעמיקה את המחלוקת, אבל כעיקרון, המחלוקת היא, האם חובת ציצית זה לעשות פעולה של עטיפה בבגד של ציצית, כמו שאדם חייב ליטול לולב, כמו שאדם חייב לאכול מצה, אדם חייב להתעטף בציצית, או האם בגדיו של האדם חייבים בציצית, כמו שביתו של האדם חייב במעקה, ביתו של האדם חייב, האדם כמובן חייב להטיל בו מזוזה, אז בגדיו של האדם, האדם חייב להטיל בו ציצית. כלשון הגמרא בהמשך, המחלוקת ביניהם היא, האם כלי קופסה חייבים בציצית? כלומר, האם בגד שמונח בארון, אבל לא לובש אותו עכשיו, האם אני חייב להטיל בו ציצית או לא? כן, אומר המאירי, בשבת בחפי עמוד ב', והאמת היא שהדברים האלה כבר נרמזים בצורה די ברורה בתוספות בכמה מקומות, שאם אני אומר שציצית היא חובת תלית, אז אני אומר את שיטת הראשונים, שזה תלוי בשאלה למה הבגד מיועד או לא. הרי אם כלי קופסה חייבים בציצית, לא, אי אפשר להגיד כלי קופסה חייבים ביום פטורים בלילה. זה פשוט מופרך. מה זה מעניין אותי אם זה יום או לילה? כלי קופסה מונחים בארון כל הזמן. אז אומר המאיר, אם אני בא לבחון אילו בגדים שוכבים בארון, אני אטיל בהם ציצית. אז השאלה הנכונה, השאלה המתבקשת היא, האם מדובר בכסות יום, האם מדובר בכסות לילה? בגדים שמיועדים ללבישה ביום, אני אטיל בהם ציצית, ובגדים שמיועדים ללבישה בלילה, אני לא אטיל בהם ציצית. לעומת זאת, אם אני אומר שציצית היא חובת גברה, אז השאלה שאני אשאל את עצמי הוא, האם האדם הזה לובש את הבגד ביום או בלילה? כן, זה דברים שראינו בפעם שעברה, שולי הדברים, גם היה לנו דיון מאוד ארוך בפעם קודמת על ציצית, על ההגדרה של מצוות עשה שהזמן גרמה. כן, התוספות שאלו, אני רק אשלים את זה היום, התוספות שאלו, אם אני אומר שכסות יום חייב בציצית בלילה, אז יוצא שאדם יכול ללבוש ציצית 24/7. אז למה זה מצוות עשה שהזמן גרמה? כן, השאלה הזאת נשאלת בתוספות אצלנו בממות ב', שם התוספות שואלים, אומרים, אומר רבינו תם, אף על גב, זה באמצע תוספות דיבור המתחיל משום כסות לילה, מנחות מם עמוד ב'. ואומר רבינו תם, יש לכם מם עמוד ב', דיבור המתחיל משום כסות לילה. באמצע הדיבור המתחיל, ואומר רבינו תם, אף על גב, זה כסות יום חייב אפילו בלילה, וכסות לילה פטור אפילו ביום, מכל מקום, מקרי שפיר, זמן גרמה שהיום גורם לחייב המלבוש. כן, וראינו שלדעת התוספות, האדם יכול להיות שהוא ילבש ציצית 24/7, ועדיין נגיד שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי הגדרת המצווה, הגדרת הכסות שלו תלויה בזמן, כי זה צריך להיות מוגדר ככסות יום. כן, הבאתי לכם בפעם קודמת דוגמה הפוכה, אם יכול להיות מצווה, שאדם לא יכול לקיים אותה 24/7, ועדיין נאמר שהיא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אז מה הדוגמה שראינו בפעם קודמת? ראינו מצוות מילה. מצוות מילה אפשר למול רק ביום ולא בלילה. האם מילה מוגדרת כמצוות עשה שהזמן גרמה או לא? אז הבאתי לכם תוספות בקידושין בכ"ט עמוד א', שם יש דעה שזה אכן מוגדר כמצוות עשה שהזמן גרמה, אם אי אפשר למול בלילה. אבל פשוטה של הגמרא לא ככה. פשוטה של הגמרא שמילה היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אי אפשר למול בלילה. אז הבאתי לכם את הטורי אבן בחגיגה, שהטורי אבן אומר שאומנם אי אפשר למול בלילה, אבל כשלמוחרת יעלה השחר ויהיה יום, לא נתחייב מחדש במצווה. זו אותה מצווה שרק לא יכולתי לקיים אותה בלילה מסיבות טכניות, או בלשון של הטורי אבן, המצוות מילה היא לא נוהגת בלילה, אי אפשר לקיים אותה בלילה, אבל החיוב שלה לא תלוי ביום ולילה. פה יש לנו שתי דוגמאות הפוכות. מצוות מילה, החיוב שלה לא תלוי בזמן, אבל אי אפשר לקיים אותה כל הזמן. ואילו מצוות ציצית, לדעת רבנו תם, היא מצווה שניתן לקיים אותה כל הזמן, אבל החיוב שלה תלוי בזמן, כי רק כסות יום חייב בציצית. אז אלו דברים שראינו בפעם קודמת, רק יש פה סתירה בין שני תוספותים, מה עולה כאן מדברי ירושלמי. כי תראו מה תוספות מאירים אצלנו, נמשיך לקרוא במנחות. תוספות מאירים, מי הוא בירושלמי בקידושין, ובתוספתא, גרסינן, איזו היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, כגון אבדה ושילוח הקן ומעקה וציצית, ורבי שמעון פותר את הנשים מן הציצית. אמר להם רבי שמעון, אי אתם מודים לי שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, שאת כסות לילה פטור. אמר רבי אילה, תעמד הרבנן שאם הייתה תלית המיוחדת ליום וללילה, חייבת. ובסיפו אינם איתניה, על כנפי וגדיהם, שומע אני אף בעלה, ג' וכו', שומע אני אף כסות לילה במשמע, תרוד לומר, ראיתם אותו ביום ולא בלילה, ואם הייתה תלית מיוחדת ליום ולילה, חייבת בציצית וצריך חיוב. ממה תוספות שמו לב, שבניגוד לדברי רבינו תם, שציצית מוגדרת כמצוות עשה שהזמן גרמה, גם אם כסות יום חייב בלילה, בירושלמי מפורש ההפך. בדיון שיש בין רבי שמעון לבין חכמים, מה רבי שמעון מאיר לחכמים? כסות יום שהוא חייב בציצית, רק שהוא חייב בציצית, זה עדיין מוגדר כמצוות עשה שלא הזמן גרמה. כן, זה ממש מפורש בירושלמי ההפך. כן, בירושלמי הרי ציצית נמצא כמצוות עשה שלא הזמן גרמה, כן? אבל המעניין הוא שבתוספות בקידושין, שראינו פעם קודמת, בזה אני אחתום את היחידה הזאת, התוספות, אומרים, אני מקריא, דקמו דקסות לילה פטורה כשהוא לובשה ביום, הכנה מקסות יום חייבת שלובש בלילה. דחי אמרים להם בירושלמי, קסות יום שלבשה בלילה חייבת בציצית, ואם כן, איך היא חשיב להזמן גרמה, כיוון שחייבת בין ביום בין בלילה. כאן התוספות מביאים ראיה מהירושלמי, כי מה הם העלימו? הם העלימו שלפי הירושלמי, ציצית היא מצוות עשה ש... שלא הזמן גרמה לפי חכמים. כאן תוספות אומרים שאם מצוות עשה שהזמן גרמה, עם כסות יום חייבים בלילה. ובירושלמי זה הפוך, עם כסות יום חייבים בלילה, מפורש בירושלמי שזה אכן מוגדר כמצוות עשה שלא הזמן גרמה. למה? כי אפשר לקיים אותה 24/7. אז התוספות במנחות דייקו יותר שלאמיתו של דבר הירושלמי באמת חולק על דברי רבינו תם. למרות זאת, התוספות בקידושין הביאו את זה בצורה שבה הם העלימו את הברייתא של לא הזמן גרמה, והביאו ראיה מהירושלמי, למרות שזה בדיוק הפוך. בסדר, דבר אחרון, ברכה, נרבל חוב שלך. מה שאלת פעם קודמת, את זוכרת? אם יש מישהו שמה אומר? את לא זוכרת. טוב, זה טוב שאני זוכר, בסדר? אם אני זוכר נכון, מה שאת רצית לדעת זה...
כן, בבוקר, ש...
לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם שכסות לילה, שהוא לא מבדיל בין כסות יום לכסות לילה, מה יקרה בבוקר אם האדם יש לו פיג'אמה עם ארבע כנפות, נכון? אז מצאתי על זה דיון, בסדר? שאלתי אם יש דיון, אז מצאתי, בסדר? אז זה צירפתי בדף ששלחתי אתמול, אז מי שיש לו את זה יכול להצטרף, אם לא תקשיבו. מצאתי שיש בזה דיון מצד אחד ברן בקידושין, והמשכנות יעקב חולק עליו. אז בואי נעבור על זה ככה בקצרה. הרן בקידושין, הרן על הריף, אומר כך, מי הוא מקשו? אני קורא. איך יאבי הציצית נצוות עשה שהזמן גרמה, זה הכסות שהוא מיוחד ללילה, אפילו לובשו ביום פטור. מה משוכנע הרן? שכסות לילה ביום ודאי פטור. מה הוכחה שלו? שאם לא תאמר כן, חייב הסדין בציצית, שרדם יתכסה בהם ביום. אומר הרן, למה לא צריך לשים ציצית על הסמיכות שלנו, על הסדינים שלנו? מאיזה סיבה? כי זה... כסות לילה. אם אדם קם אחרי עמוד השחר, אז לפי הרמב״ם, הוא חייב בציצית. אז ברור, הוא אומר, לא יכול להיות מישהו שיחלוק על זה, ברור שסדינים פטורים מציצית. אבל אם סדינים פטורים מציצית, מה למדתי? שציצית תלוי לא בזמן יום או לילה, אלא תלוי במה? בכסות יום או לילה, נכון. ומינה, בכסות המיוחד ליום, חייב אפילו בלילה. אם לכסות לילה פטור ביום, אז מה המשוואה אומרת? שכסות יום יהיה פטור בלילה. ואז מה השאלה? אז איך זה מצוות עשה שהזמן גרמה? הנושא שאנחנו דנים בו. אז מה נשמע מה הוא אומר? ויש לו מה? הוא מחדש פה חידוש גדול. ואף אגב, בכסות לילה ביום נמי פטור, אפילו איך כסות יום בלילה פטור. המשוואה לא נכונה, זה לא כביש דו סטרי. ואומר הרן, כסות לילה פטור ביום, אבל כסות יום פטור גם בלילה. לכן זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי הוא לא 24/7. כלומר, הרן חולה גם כן על רבינו תם, אבל לשיטת הרן, כדי שאדם יהיה חייב בציצית, הוא זקוק לשני תנאים. שיהיה כסות יום שהוא לובש אותו ביום. אבל אם זה כסות יום בלילה, או זה כסות לילה ביום, הוא פטור. כאן זו דעתו של הרן, במשכנות יעקב, בסימן חב ג', כן עזרה. רבי יהודה ברבי אליי, כן.
זה לא אותו סדין
ש... אז התלבטנו אז בשאלה הזאת. התלבטנו, כשלמדנו את הסוגיה, האם סדין הוא בגלל שהוא מפשטן, או אם סדין בגלל שהוא... סדין. מה שמצאתי אחרי השיעור, שהקרן הורה דן בשאלה הזאת. הקרן הורה אומר, כל הסוגיה מדברת על סדין. לא איזה דין מיוחד בסדין בגלל שהוא לא נחשב? בגד. מי אומר שכל הדיון על בגדי פשטן? אם יש לך אדם חליפה מפשטן, תפר אותה יפה אצל חייל. הקרן נורא אומר, הסוגיה דיברה על סדין, אולי זה לא נאמר, וגם אני אומר יותר מזה, כל החשש של לילה הוא מאוד מובן אם מדובר בסדין. אתה תלבש אותו ביום כמו איזה ג'לביה, ובלילה אתה תתכסה בו. אבל אם מדובר על בגד שהוא בחויית, למה שאני אחשוש פתאום ללילה? אז אלינו את השאלה, ומה שכרגע, אני חוזר, עד שלמדנו את הרן, מה חשבנו? שלפי רבינו תם, כסות יום חייב בלילה, כסות לילה פטור ביום. למה זה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה? הרי אני יכול לקיים אותו 24/7, אז מה התשובה? כי המחייב, ההגדרה תלויה בזמן. בסדר? בא הרן ואומר, מה פתאום? לא קונה את זה. אם זה מצווה שאתה יכול לקיים אותה 24/7, זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. לכן מחדש הרן, שלשיטת הרמב״ם, כסות לילה פטור ביום, וכסות יום פטור בלילה. צריך שני תנאים להתחייב. כסות יום ביום. בא משכנות יעקב ואומר, למדתי רמב״ם, ולא ראיתי דבר כזה. הוא אומר, למדתי רמב״ם, אין ברמב״ם רמז לנתון הזה שנקרא כסות יום וכסות לילה. פשוטם של דברי הרמב״ם, מי שלובש בגד ביום חייב, מי שלובש בגד בלילה פטור, כן, ולכן אומר המשכנות יעקב, אין נראה כן, הוא מצטט את הרן, אומר אין נראה כן, מדברי כל הפוסקים. דלדעה זו כסות לילה ביום חייו, ובלבישת על ימית האף של מיוחדת, וכן משמע דברי הרמב״ם, שכתב זמן מצווה ציצית ביום ולא בלילה, שכתוב וראיתם אותו, ולא כתב כלל דבין על כסות המיוחדת ליום, דווקא, ורק בגברת על ימית, בלבישתו ביום. ואז הוא אומר, פשוט לא שזה כך, מה השאלה? מה הייתה הוכחה של הרן? עזרא, תעזור לי. מה הייתה הוכחה של הרן? סדינים. אז איך כולנו ניצלים מזה שאין לנו ציציות בסדינים שלנו? הם כולם עם ארבע כנפות. אז הוא אומר התשובה, כי זה לא בגד. נכון, לא בגלל היום והלילה. כן, אומר המשכנות יעקב, דילגתי אחרי השלוש שורות, אומר המשכנות יעקב, לפי הרן היה מראוי להחמיר בסדינים, כמו לא לפי הרן, לפי שיטתו, שאדם מתכסה בהם וישם בהם כמה שעות על היום, בפרט בימי הקיץ למדינתנו, שרוב אנשים ישנים ביום, וכמעט ראוי לקרותו מיוחד ליום ולילה. כן? והיה מהטוב לעשות, תראו את ההצעה הראשונה, לעשות קרן אחת עגולה בכל קי גב. וקודם כל הוא אומר, אולי כל הסמיכות והסדינים בבית, במיוחד אלה שהמתבגרים, שישנים כל הבוקר, ומה לעשות? לעגל פינה אחת. מישהו מכם עשה את זה בבית שלו? לא, נכון? אז ממשיך הקרן, המשכנות יעקב אומר, רק יש ליתן טעם לפוטרן שאין עומדים ללבישה כלל. מי לובש סליחות, הסדינים? דהיינו דרך עיטוף ראשו ורובו, ולא קרינם בי כסותך, וגם בעת השינה אין מתעטף ראשו ורובו בסדין לבד. טוב, לא יודע, בחורף שקר... כשהשמיכה יורדת בלילה, לא יודע, כל אחד איך שהוא ישן, לא ניכנס לזה, זה עניין פרטי של כל אחד, ותראו לפחות מה הוא חושב על איך ישנים, הוא אומר, לא מתכסים לגמרי בשמיכה, רק שוכב על גביו ומלמעלה מכוסה בסדין, ואין הסדין לבד מכסה ראשו ורובו, והסדינים ששוכב עליהם פשיטה דפטורים, זו לבישה מקרה. אז בסופו של דבר המשכנות יעקב אומר, למה לא עושים לבי שיטת הרמב״ם, למה לא עושים ציצית בסמיכות וסדינים, כי לא לובשים אותם. זה מה שהוא אומר. לפי הרן, למה לא שמים בסדינים ציצית? כי זה בגד לילה. אבל משכנות יעקב אומר, הרמב״ם לא מכיר במושג הזה, בגד לילה. כל המושג שקיים לרמב״ם זה רק מתי אתה לובש אותו. זאת אומרת, לא לובשים סדינים. בסדר, עזרא, זה מאוד דומה לשאלה שלך. שם לב. בסדר? אז בזה אנחנו מסיימים את העניין הזה של כסות יום ולילה. נחזור אליו, למי שזה בסדר, כשנגיע לתוספות למטה, דיבור המתחיל תחלת. וקודם בוא נקרא את הגמרא בהמשך. אנחנו ממשיכים עכשיו במנחות מ' עמוד ב', וזה לוקח אותנו לנושא שנקרא תעשה ולא מין העשוי. כן? הגמרא הולכת כאן לבחון את הכלל הזה. האם יש בציצית הלכה כזאת שנקרא תעשה? מה זה תעשה ולא מין העשוי? אז הכלל הזה, אתם מכירים אותו מאוד מקומות? מאיפה זה? אז הכלל הזה מוכר מאוד מחג הסוכות, אז בוא נראה, מופיע בארבעה מקומות. בגמרא, בשניים מהם זה נלמד ישירות מפסוקים, בשניים אחרים אין פסוקים. מהם המקומות הבולטים הברורים? אז הראשון שבהם הוא, כמו שאמרתם, סוכה, גמרא בסוכה בדף י' א', שם היות וכתוב בפסוק, חג הסוכות תעשה לך. אז אומרת הגמרא שם, צריך לעשות את הסוכה, ולא שהסוכה תעשה מעליה, כן, למשל דוגמה של סוכה שנעשית מעליה, יש לאדם מטפס צמח, שמטפס לו לפרגולה, עכשיו הסכך הזה סכך פסול, למה? כי מחובר לארץ, סכך שמחובר הוא פסול, צריך להיות תלוש, עכשיו אחרי שהוא כבר הניח אותו, הוא כבר שוכב לו על הפרגולה, כבר הסוכה מוכנה, הוא יקצוץ את הסכך, הוא פשוט יבוא עם הזמירה ויקצוץ אותו, עכשיו הסכך הזה היה כבר מונח בפסול, ועכשיו הסוכה הזאת בעצם נעשתה מאליה. אני אקח דוגמה אחרת, אם אדם חוטט בגדיש, יש לאדם גדיש, שהוא יקשה רימה של תבועה, ואז מה הוא עושה? הוא חופר בפנים ועושה חלל, ועכשיו אפשר לשבת. אז הגג נעשה בעצם לפני החלל, אז הסוכה הזאת כביכול נעשית מאליה. תעשה ולא מן העשוי, כן? בוא נראה דוגמה נוספת ביחס למזוזה. צריך להניח את המזוזה, המזוזה עכשיו אני אומר הקלף. הקלף צריך להניח אותו על מזוזה של דלת. מה יקרה אם אדם יניח את הקלף הזה על איזה קיר שאין לו צורת פתח, ואחרי שהקלף מונח שם, מה הוא יעשה? הוא יחקוק שם צורה של פתח, יצא שם הקלף, הוא היה מונח שם לפני שהיה שם פתח, לפני שהיה שם דלת, לפני שהיה שם מזוזת הפתח. הגמרא אומרת, זה בעיה של תעשה ולא מן העשוי. תעשה ולא מן העשוי זה שזה נעשה לפני שהיו את התנאים ההלכתיים שהוא קשר, כן? בואו ניקח דוגמה מארבעת המינים. אדם מניח בלולב שלו, מניח שם הדס, ואז מה הוא עושה? הדס הזה פסול, כי הוא מלא ענבים. בהדסים, מי שפעם ראה אותם על השיח, ולפעמים יש שם ענבים, אם יש ענף שיש בו יותר ענבים מאשר עלים, הוא פסול. אז מה יכול האדם לעשות? לקטוף את הענבים, אופס, הופך להיות קשר. אבל אם לולב צריך אגד, צריך לאגוד את הלולב, והאדם הזה שם את ההדס בתוך האגד שהוא פסול, ועכשיו הוא כותף את הענבים, ועכשיו יצא לו לולב עם הדסים קשרים, לא טוב, כי ההדס הזה הוא מאליו נעשה קשר כשהוא כבר בתוך האגד, וצריך לשים הדס קשר בתוך האגד. כן, בסוגייתנו, מה הדוגמאות? אנחנו מיד נלמד אותם, אבל גם בסוגייתנו זה הכיוון. הכיוון הוא שאדם שהוא הציצית מוטלת בבגד לפני שהבגד חייב בציצית, ואז הוא מכשיר את הבגד לציצית, והציצית בעצם הוטלה בבגד עוד לפני שהוא היה קשר לציצית, אז הציצית הזאת לא נעשתה, היא לא הוטלה בבגד. בסדר? ותעשה ולא מן העשוי. כן, עזרא. נכון. יפה. אז בואו עכשיו נעיר קצת על המשמעות של הכלל ועל המקומות שבהם הוא נאמר, ואולי יש הבדל בין דוגמאות בתוכו. מה בא עזרא ואומר? מאיפה חכמים למדו את הכלל הזה? למה הכילו אותם על התחומים האלו? אז בואו ניגע בזה משני כיוונים. כיוון אחד זה המקור, והכיוון השני זה המשמעות, המהות של הדין. בעצם מה משמעות הדין הזה? בואו נתחיל מהמקור, כמו שאמרת. ביחס לציצית וביחס לסוכה, המקור הוא כי כתוב בתורה לעשות, ועשו להם ציצית. ביחס לסוכה כתוב לך בסוכות תעשה לך. מה עם המקומות האחרים? אז בגמרא מפורש בסוכה שלגבי לולב זה לא מובן מאליו שהכלל הזה קיים. הגמרא מתלבטת אם הכלל הזה קיים. הגמרא מביאה מחלוקת תנאים בברייתא, ואומרת, יכול להיות שהם חולקים בשאלה, אם יש תעשה ולא מן העשוי. אבל יש גם עוד הסברים למחלוקת. זאת לא מובן מאליו שיש את זה. ושם היא אומרת, השאלה, אם לומדים לולב מסוכה, שזו יכולה להיות שאלה פנימית בהלכות חג הסוכות, מה הקשר בין המצוות השונות של החג? האם המצוות השונות של חג הסוכות, כל מצווה היא עצמאית, או האם המצוות האלה מהוות איזו חטיבה אחת, שאחת משלימה את ראותה, והן משוחחות אחת עם ראותה, וביחד הן משלימות את תמונת החג. דיברתי את זה השנה, בליל חג הסוכות, בלילה הראשון של סוכות בית הכנסת, ראיתי שם דברים של הרמב״ם במורה הנבוכים. שהרמב״ם אומר שמצוות ארבעת המינים ומצוות סוכה, הם שניהם משלימים את הפנים השונות של החג החקלאי הזה, שעיקרו לחגוג את הכניסה לארץ. ואני חוגג את הכניסה לארץ גם דרך המגורים, וגם דרך ארבעת המינים שמייצגים את היכולת שלי החקלאית, היכולת החקלאית, מה שלא היה במדבר. במדבר לא היה לא בתים קבועים כי הם לבדים, וגם לא היה במדבר חקלאות, לא היה אוכל. אז אני רואה את שתי המצוות האלה כמשלימות אחת את ראותה, כן? אני לעומת זאת יכול להגיד לא, כל אחד עומד בזכות עצמו, כן? לגבי מזוזה, אז כאן יש מחלוקת בין הראשונים, מה המקור. רש"י במנחות בלמד ג', רש"י כותב שהמקור הוא שלומדים מזוזה מציצית. דומה מאוד למה שהגמרא אומרת שלומדים ארבעת המינים מסוכה. עוד מה לא כל כך ברור? למה ללמוד מזוזה כי שניהם בקריאת שמע? רציתי לחשוב למה. למה שאני אלמד מזוזה מציצית? כי שניהם בקריאת, אולי. אבל יש בה יראים בסימן תף, יראים זה ספר שכתב תלמידו של רבינו תם, ובלזר ממץ. שם יראים אומר, כתוב בתורה, וכתבתם על מזוזות, ביתך ובישרך. אז צריך כמו ועשית, צריך לכתוב על מזוזת הבית. אבל אם כתבת כשאין מזוזת בית, ואז יצרת מזוזת בית, לא עשית מה שכתוב בתורה. מה בעצם עומד מאחורי הכלל הזה? אז עומד פה דבר פשוט, שנראה לכם תוספתא בברכות שיעמוד ברקע הדברים, ונרחיב בזה עוד שנתקדם בגמרא ונגיע לסוגיה בבבלי שמרחיבה יותר. מה שאנחנו צריכים לומר בעצמנו, אל תעשה ולא מן העשוי זה, שזה נאמר במקומות שבהם יש לנו לא רק מצווה לעשות פעולה, לא רק לעשות מעשה מצווה, אלא שאנחנו צריכים גם לייצר קודם לכן חפצה של מצווה, ושתהליך ייצור החפצה הוא חלק מהותי מהמצווה עצמה. כלומר, זה לא שאם ניקח עכשיו את הדוגמה של סוכה, מה בעצם הדיון? יש תעשה ולא מן העשוי. זה לא, העיקר שיש סכך, והמצווה היא להיכנס. אלא כנראה שבעשיית הסוכה, בבניית הסוכה, הוא בעצמו מהווה קיום הלכתי. יש מצווה, יש משמעות לייצור הסוכה. מה שנאמר על דברי יראים, על הוכתבתם על מזוזות, בוא נדבר רגע על מהי מצוות מזוזה. אומר, חסת, שמת מזוזות כבר? יופי, אתה הרבה מזוזות, נכון? כן, אני יודע. מצוות מזוזה, רבקי ואגר, יש לו דיון מפורסם, רבקי ואגר אומר, מה קורה אם אדם יוצא מהבית לכמה ימים וחוזר הביתה? אז הוא אומר, אתה יודעים מה? שיברך ברכה חדשה, למה כשהוא לא היה בבית, הוא לא קיים מצוות מזוזה. מה רבקי ואגר חשב? שמה היא מצוות מזוזה? לגור בבית שיש בו, אז אתה לא בבית כמה ימים, אז את המצווה היה הפסק. עכשיו, פשוטם של דברים זה לא מצוות מזוזה, אלא מה היא מצוות מזוזה? שהאדם בקירות, בכניסה לביתו, הוא יחקוק את פרשיות שמה, והיה עם שמוע. כלומר, המצווה היא לכתוב על מה שכתוב בתורה, זו המצווה. המצווה היא לכתוב על מזוזות הבית, נכון. אם אדם כותב על מזוזות הבית, מה יקרה לו, מה שכותב הרמב״ם? כל פעם שהוא ייכנס הביתה, על מפתן הבית, מה הוא יזכור? את ייחוד השם ועירתו, והוא יזכיר לעצמו, ככה הוא כותב הרמב״ם, זה שעון מעורר, ככה הוא כותב מפורש, בסוף הלכות מזוזה, שהוא נכנס הביתה, אז יגיד לו, מה תעשה בבית, בזבז את הזמן ביוטיוב, לא, תיכנס הביתה, ותזכור, תצא לרחוב, תזכור מי אתה, כשאתה תצא לרחוב, אבל המצווה היא לא לגור בבית, מהי המצווה? יש מצווה שאדם יכריז בפתח ביתו על האמונות שלו, האמונות ודעות שלו, שהשם האחד, זו מצוות מזוזה, כן? אם נחשוב על מצוות ציצית, פה אני חוזר על דברים שכבר נאמרו בשיעורים, זה לא מצוות ציצית, היא לא רק תלבש בגד עם ציצית ותראה את הציציות, אלא בעצם הטלת הציצית בבגד יש לו משמעות. כבר דיברנו על זה בשיעור הראשון, אני אחזור על זה מאוד מהר. כן, הבגד שאדם קונה אותו, הוא מכריז מי הוא ומה הוא, איך הוא רוצה להיראות. אז אם אדם בבגד שלו שם ציציות, אז יש פה הכרזה, כלומר תהליך ההטלה הוא חלק מהמצווה, לכן תעשה ולא מן העשוי. מה שאני הייתי אומר בגדול, שזה נושק אולי לדין אחר, שהוא השם הנרדף שלו כמעט, שזה דין לשמה. זה דין שמופיע בגמרא בדף מ"ב, אז נצטרך ללכת לשם, אז נבדוק את זה קצת יותר. איפה אני אומר דין לשמה? מה זה דין לשמה? שאני צריך לייצר חפץ של מצווה בזמן הייצור שלו, מה אני צריך לחשוב? שאני עכשיו מייצר חפץ של מצווה ולא סתם פעולה סתמית. דוגמה, למה בשעת אפיית מצות אומרים שזה לשמה? כדי שנאמר שלא אופים פה קרקרים, אלא מה אופים פה? מצות. למה צריך לטוות את חוטי הציצית לשמה? כי אני מכריז שאני לא בחוג מלאכה, אלא אני נמצא ב... הטלת ציציות, כלומר, דין לשמה הוא דין מאוד דומה. עכשיו, אין חפיפה בין לשמה לבין תעשה ולא מן העשוי. זה לא לגמרי פתור אצלי, אבל כן בגדול מדובר ברעיון דומה. ופה אני רוצה רק להקריא לכם תוספתא בברכות, בפרק ו'. ואני אומר, בלי נדר אנחנו נחזור לזה כשנגיע לסוגיה של הברכות. ורק נקריא אותו רק כדי לסבר את האוזן, שמה שאנחנו אומרים הוא... נמצא כאן. התוספתא אומרת בפרק ו' בהלכה שנייה, כן, הלכה י' ד', העושה כל המצוות צריך לברך. שים לב ללשון, לא מי שמקיים מעשה מצווה, מי שעושה מצווה. תראו את הדוגמאות, העושה סוכה לעצמו, בזמן שהוא עושה את הסוכה מה הוא מברך? ברוך שהגיענו לזמן הזה. נכנס לשבע, זה השלב ב', מה יעשה המצווה? אומר ברוך לשב בסוכה. העושה לולב לעצמו, אומר ברוך שהגיענו לזמן. אז גם לולב, לפי אותה דעה בגמרא, שיש תעשה ולא מן העשוי, יש מצווה, לפי דעת רבי יהודה, לעשות לולב. זה הכוונה שיש מצווה לאגוד את הלולב. צריך לעשות את הלולב, כן? אז הוא אומר ברוך שהגיענו לזמן הזה. כשהוא נוטלו, הוא אומר על יטילת לולב. העושה ציצית, אומר ברוך שהגיענו. כשהוא מתעטף, אומר להתעטף בציצית. מה חסר פה לפי הבבלי? מזוזה, לא נמצא. בסדר? ויש פה דוגמה רביעית שהיא קצת מקלקלת. זהו, נשאיר את זה פתוח. העושה תפילין, אומר ברוך שהגיענו. גם תפילין יש מצווה, כנראה לפי דעת התוספתא, לעשות תפילין. לא רק להניח תפילין, אלא לעשות תפילין. אנחנו צריכים לחזור לעניין הזה. מה שאתם ודאי שומעים צליל, כשאתם חושבים על הדיון הזה, הצלילים של חובת מנה גברה קצת מצלצל לכם? אם אני אומר שציצית זה חובת מנה, מה אני בעצם אומר? שהמצווה היא מה? מעשה ההטלה. אם אני אומר שציצית היא חובת גברה, על מה אני חושב? שמה היא המצווה? פעולת העיטוף, נכון? שהאדם, כמו שאדם נוטל לולב, האדם מתעטף בציצית. יש פה צלילים כאלו. במילים אחרות, למרות שאני לא מוצא פה קישור ישיר בין הדברים, אבל הדיון בגמרא, האם יש תעשה ולא מן העשוי בציצית, שזה הדיון לסוגייתנו, הוא לכאורה נושק לשאלה, האם ציצית היא חובת מנה, ואם היא חובת מנה, אז מה אני אניח? שאכן אני אפסול במקרה שזה היה מן העשוי, אני אדרוש תעשה ולא מן העשוי. לעומת זאת, אותה דעה בגמרא, לדעת רש"י, נראה, זה מחלוקת ראשונים איך לקרוא את הגמרא, אבל לדעת רש"י, שאין פסול לדעת רבי זרע של תעשה ולא מן העשוי, אז נאמר, כי אין מצווה לעשות את הציצית, אלא מה היה המצווה? להתעטף בציצית. מה אכפת לי מאיפה הציצית בא? העיקר תתעטף בה, כן? אז יש פה ברקע הדברים צליל כזה. מה שאני רק רוצה להעיר בפתח הדברים, כן, בבקשה.
אני חושב שהיום שבזכת את הוכחת יפה שאוסמים בפרטים, שאם נהיה חובת גברה
איך אתה כותב? על ידי זה שאתה הולך לסופר, קונה קלף וקובע אותו על הדלת. עכשיו, אם היית שומרוני, סליחה, אבל השומרונים, נגיד לך מה הם עושים? הם חוקקים באבן על מזוזת, כמו שכתוב בתורה. הם לוקחים איזמל או פטיש, לא יודע איך עושים את זה בדיוק, כן? אבל אפשר לכתוב יפה בכתיבת סתם את כל הפרשייה הזאת.
אם אנחנו מדברים על תעשה ולא מן העשוי, מי שופר ולכתוב אותו?
נכון.
ואם זה חובת גברה, אז המישהו זה השפר במצווה. זה אחד. השני הוא שזה...
אפשר כבר לנסות לענות לך?
ברית מילה.
אני יודע שיש מחלוקות במשפחות, האם עדיף ביתי או לקנות, נכון? יש משהו שזה ביתי, אין מה להגיד. החותנת לי תמיד אומרת, במו ידיי קניתי. למה? כי זה מקל עליה, את העבודה, כן? אתה במו ידיך כתבת על מזוזת הפתח, כשמה עשית? כשקנית אותו וקבעת אותו, לא? כן, אני חושב שכן. אתה אומר גם מילה ככה.
כן.
האם האבא צריך למול בעצמו, או האם הוא יכול במו ידיו להזמין מוהל? מה אתה אומר? אז אם כבר זה עלה, רק אני אספר לכם, ששמעתי פעם מסבא, זיכרונו לברכה, שכשנולד הסבא רבא שלי, למשה סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, רב חיים רצה למול אותו בעצמו, כי הוא חשב שהאבא חייב בעצמו. הנציב שהיה הסבא רבא של התינוק, הוא היה סבא של אשתו של רב חיים, הברית הייתה בוולוז'ין, בישיבה בוולוז'ין, ראה שרב חיים מחזיק את הסכין הפוך, הוא לא יודע איך מחזיקים סכין של מילה, אז הוא לקח לו את הסכין מהיד ונתן אותו למוהל ועשה לרב חיים ככה. בסדר, כן.
לכן אני לא חושב שהסברה הוא נכון.
אה?
לכן אני לא חושב שהסברה הוא נכון.
לא נכון הסברה?
לא.
למה לפסול טסה ולא אומר, מה אכפת לך? יש פה ציצית, מה אכפת לך אם זה היה ככה או ככה? חייבים להניח, כלומר, אם אני בא ואומר שיש פסול שתעשה ולא מן העשוי בציצית, לכאורה מה אני חייב להניח? שיש מצווה לעשות את הציצית, או שלא יודע מצווה כמו שזה חלוצי מלכתי, יש קיום מלכתי, יש משמעות לתהליך העשייה לא פחות מאשר לתהליך העיתוף, מה שחייבים להניח, אחרת אני לא מבין את זה. שאלה טובה, האם העיקר שיהיה מעקה, או האם אתה צריך לעשות בעצמך? נכון,
יש בעצמך לעשות? הייתי מניח שלא.
זאת שאלה טובה, כלומר מה בעצם אתה שואל? בואו נפתח את השאלה, בואו ניקח כל מקום שכתוב בתורה ועשית ועשו, ונבדוק האם אמרו את הפסול הזה. כלומר, מה גילינו כבר? שבלולב אמרו את זה למרות שלא כתוב, נכון? או שהתלבטו. לעומת זאת, אתה שואל בצדק, האם זה סוף הרשימה? האם, עכשיו, במעקה, מה מסברה אני אגיד? אני יודע לעלות על הלשון, אבל מסברה מה אני אגיד? שזה לא משנה, העיקר שלא תשים דמים בביתך. כלומר, כי מה מטרת המעקה? שלא ייפלו, ולא ייפול הנופל ממנו. אז אם מטרת המעקה שלא ייפלו, מה אכפת לי אם עשה את זה פועל מסין, או עשה את זה ג'ולי בעצמו, או עשה את זה השליח שלו? מה אכפת לי? עכשיו אני, מה אני צריך לפענח? עכשיו, אז תגיד, אז גם בציצית, מה אכפת לי? כלומר, אני צריך לפענח קוד שהוא כפול, גם לשונית. כלומר, אם אני יכול בלשון התורה לתת לי קוד, הוא אומר, מתי אני יכול לזהות שמה שהתורה דורשת זה מעשה, או מתי התורה דורשת תוצאה? זה בעצם מה שאתה אומר. והאם בגלל שכתוב אחר כך ולא תשים להם את דרך פה נופל ממנו, הנה, לימד אותי. זו שאלה טובה. אבל זה לא סותר לדעתי את הכיוון שלכאורה, אם כולם היו כמו מעקה, שהעיקר שיש סוכה, מה אכפת לך מי בנה אותה, כן? לו זה היה ככה, אני מאוד מתקשה להבין למה שפסול תעשה ולא מן העשוי. עכשיו אני יכול לומר משהו על מצוות סוכה, לעניות דעתי זה קשור בכך שעיקר מצוות סוכה היא לא לעשות פעולות בסוכה. אם עיקר מצוות סוכה הייתה לאכול ולשתות בסוכה, מה אכפת לך באיזה סוכה אתה עושה את זה? אלא עיקר מצוות סוכה הוא לעבור דירה מהבית לסוכה, או להעתיק את המגורם שלך. זה ודאי יסוד שיטת רב לזר, שהוא לא פחות מאשר אומר שאדם לא יוצא ידי חובה בסוכתו של חברו, זה לא יכול לצאת לי סוכה באחר. אני יכול להגיד שיש לי איזה רתיעה, לא שהיא הלכתית, החלילה לא פוסק שזה לא בסוכות, לי רתיעה לנסוע למלון בסוכות. זה לא רואה בסוכה שלי, כן? כי מרגיש שיש בזה משהו, לא יודע, לא, אני לא מרגיש נוח. הזמינו אותי פעם לפני שאני, בוא תהיה במלון ותעביר שיעורים, לא נסעתי. לא רציתי להיות במלון. אבל לכאורה, שם נמצא הבסיס של הרעיון הזה. מה זה תעשה? כן. לעשיית הסוכה, יש לו משמעות. חג הסוכות לא מתחיל בליל תדבב, כשאתה עושה קידוש. חג הסוכות מתחיל כבר לפני כן, כשאתה מעביר את החפצים, כשאתה עובר. עכשיו לא צריך יותר מדי לעשות, מספיק לענק קצת את השכח וגמרת, כן? מה אתה חושב שזה כל כך הרבה עבודה, כן? לא פטיש ולא מסמר, כן? אבל זה כנראה מניח, זה כנראה מושרש בתוך השורש של מצוות סוכה. אם נחזור לציצית. בסדר, אני מאוד מאוד מתחבר לרעיון. שכמו שיש כאלה שמקפידים שיהיה מותג על הבגד, יש מאוד מאוד מקפידים על זה, אחרת הם לא קונים את הבגד. אז יש, צריך להקפיד שלך ציצית בבגד. מה הכוונה? שיש משמעות לקניית הבגד, להטלת הציצית. יש לזה משמעות, זה לא רק תעשה מייסה שיהיה לך כל יום חוטים. לא, המשמעות היא שהבגדים שלך מכריזים משהו על מי אתה ומה אתה. אם את חושב ככה, אז שם זה נאמר על מזוזה, צריך איכשהו להגיד, זה קשור משהו, הכרזה על הבית. זה גם שם נמצא, כן? לגבי לולב זה פחות ברור לי, כן? אני מודה ומתוודע, במיוחד גם כי אנחנו בסופו של דבר פסקים שלולב לא צריך אגד, אז חלקנו, בעצם פסקנו שאין דבר כזה. אם לולב לא צריך אגד, אין את הכלל הזה. כך הגמרא אומרת שם, בדף למד ג'. וזה הכיוון, שאתה צודק, צריך לבדוק למה רק אלו, למה לא יותר. מה שאני אעיר עוד לפני כן, שחיפשתי מי מביא את הביטוי הזה בספרות חז"ל, בדקתי בתנאים מי מביא את זה, אז גיליתי דבר מעניין שעכשיו ייקח אותנו לסוגיה. הביטוי תעשה ולא מן העשוי לא פחות מאשר מקורו במצוות ציצית בספרי דברים, וזה המקום היחיד בכל ספרות התנאים שהוא מופיע. כלומר, דין תעשה ולא מן העשוי, הניסוח של הכלל הזה הוא מתרחב על ידי המוראים מעבר למקום הראשוני הזה שהוא נמצא בתנאים בציצית. ותשמעו מה כתוב בציצית. ונתנו, זה ספרי דברים פסקה ר' למד ד', ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת תעשה ולא מן העשוי, שלא יוציא נימים מן הטלית ויעשה. מה פירוש הביטוי הזה בהקשר המקומי הצער שלו בספרי? שימו לב, אדם גומר להרוג בגד, אז יוצאים לו שוונצים, יוצאים לו חוטים, אז מה הוא יגיד? מצוין, אלו יהיו חוטי הציצית. אומרים לו, תעשה. מה בעצם הכוונה? זה לא הכלל הזה שאנחנו מדברים, שאתה צריך לדאוג שאתה שם את החוטים רק אחרי שהבגד יתחייב בציצית. זה פשוט שחוטי הציצית לא יהיו מתוך הבגד בעצמו, אלא מה יהיו חוטי הציצית? חוטים נפרדים. זה משמעות הכלל, זה כלל מקומי בהלכות ציצית, שפשוט אומר, החוטים לא יהיו חלק מהבגד. למי שזוכר, שלמדנו פה ספרי במדבר, אז מה ספרי אמר? שיכול יארגנו עמו. ספרי שאל, איך מחברים את החוטים לבגד? אז הספרי הביא, הווה אמינא, איך אני אחבר? אני אסרוג את זה, אני ארוג אותו ביחד. אומר הספרי, לא, 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 לא. ונתנו. אם זה ונתנו, זה צריך להיות חוטים שהם נפרדים, לא מהבגד. עדיין השאלה, איך מחברים? אולי לתפור. גם זה הספרי דוחה. איך מחברים? על ידי קשירה, זוכרים? גדילים תעשה לך, לומדים את זה מדברים. אז בספרי, שימו לב, זה הכלל. עכשיו, תסתכלו בגמרא אצלנו, אנחנו עדיין בסוגיה הראשונה, הראשונה של, של ציצית, של, של סדין בציצית. שורה מספר 3-2. למה החכמים גזרו לא לשים תחלת או לבן, מחלוקת ראשונים, בסדין? אמר רב המילתא אמרי ואיתמר במערבה משום דרבי זרע קבתי, שמה יקרס דינו בתוך גימל ויתפרנו, והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. זו ההופעה הראשונה של תעשה ולא מן העשוי בסוגיה. ממה חששו? אז תראו מה כותב רשי, זה פלא. רשי כותב, אני קורא בשורה הרחבה האחרונה, גזירה משום שמה יקרס הדין קודם לכן. מה זה קודם לכן? לפני שגמרו, לפני שסיימו להכין אותו, לפני שהטילו את התחלת בתוך גימל אצבעות לשפת כנף, דיינו מקום הציצית, והתפרנו בחוטי פשטן, ויניח סוף החוטים התלויים שם, אחר כך ייתן בשני חוטי תחלת ויצרף אותם שניים של לבן עמהם. זה ממש כמו הספרי. תרומה רשי כותב, ההופעה הראשונה של תעשה ולא מן העשוי בסוגיה הזה, שאדם גומר להכין את הבגד ונקרא לו הכנף, אז הוא תופר אותו, וכל מי שתופר, תופרת, מה יודעים? נשאר עוד חוט. אז מה הוא יעשה? ישיר את החוט הזה, הנה חוט הציצית. וואו, אז הוא הלבן שלו יהיה פסול, ואז מה הוא יעשה? הוא ישים. הלבן שלו יהיה חוטי פשטן, שלא מקיימים איתם את מצוות ציצית, כי הוא לא הטיל אותם הבגד. לכן אמרו לא לשים סדין בציצית, אבל לדעת רשי, התעשה ולא מן העשוי שנמצא בתחילת הסוגיה הוא מהסוג של הספרי. עכשיו אתם תבינו מיד למה, בסדר? מי חולק עליו? תוספות. תוספות אומרים, לזה לא קוראים תעשה ולא מן העשוי. כי בשפה של הגמרא כבר, למה קוראים תעשה ולא מן העשוי? למה שתיארתי לכם קודם. למה קוראים את זה? שהטלת ציצית כמו שצריך, רק מתי הטלת אותו? שהבגד עדיין לא חייב. עדיין לא חייב בציצית. אבל אם החוטים הם לא חוטי ציצית, אלא הם חוטי תפירה שיוצאים מהבגד, לזה לא קוראים תעשה ולא מן העשוי. זה אומרים, אוי ציציס, כן? תראו מה התוספות אומרים. דיבור המתחיל שם העיקרה בסדינו בתוך ג' מצטטים את רשי, ואז תוספות אומרים, אני קורא בשורה הצרה הראשונה, מי אוהב אלי למינקד? בשביל זה בין התביעה או תליעה, לשמע? אבל תעשה ולא מן העשוי לקה. מי קורא לזה תעשה ולא מן העשוי? אומרים תוספות. לזה קוראים, אין פה חוטי ציצית, זה מה שקוראים לזה. למה רשי עשה את זה? מיד תראו. יש לזה סיבה. מה שנראה קריר, מה תוספות טוענים? שמה המקרה? שהוא כבר גמר את הבגד, הוא הטיל חוטי ציצית, ואז מה קרה לו? אופס, זה נקרא קורא. ואז מה הוא עשה? הוא לוקח את הכנף שיש לו כבר ציצית, והוא את כל הכנף תופר לבגד, זה תעשה ולא מן העשוי, כי הציציות היו מוטלים בכנף בשעה שהכנף הזאת, ברגע שהיא נקרעה, מה בעצם קרה לה? היא נפטרה מציצית. לזה קוראים תעשה ולא מן העשוי, כן? עכשיו, תוספות הולכים להסתבך עם האמירה הזאת בגלל המשך הגמרא. מי לא הולך להסתבך עם המשך הגמרא? רשי. אז בואו נתחיל לקרוא. כן, אומרת הגמרא. אני קורא. ואמר רבא, היי מילתא אמרי ואיתבר במערבה משמי דרבי זרע קבתי. למה זה נכנס פה לגמרא? כי קודם היה רבה איתבר במערבה משום דרבי זרע. רק מי שלא שם לב, רבי זרע איפה חי? רבי זרע נולד בבבל, עולה לארץ ישראל, ועכשיו מה אנחנו פוגשים בגמרא הזאת? מארץ ישראל מביאים לבבל מסורות הלכתיות בשם רבי זרע. זה מובן? אתם איתי? מצוין. אז יש פה שתי מימרות כאלה. הראשונה הייתה שם העיקרה, ומה השנייה? בואו נראה. היא של בגד וכנפיה של אור. חייבת. היא של אור וכנפיה של בגד פתורה. מה היא טעמה? עיקר בגד בעינה. מה במערב אמרו בשם רבי זרע? שאני בא לקבוע האם הבגד הזה חייב בציצית או לא, למדנו בלמתת עמוד ב' שאם זה עשוי מאור זה פטור, ואם זה עשוי מצמר או פשטים, וגם שגם דעות אחרות, צמר גמלה, הוא חייב. עכשיו, לפי מה אני קובע? לפי הבגד או לפי הכנף? אז רבי זרע, ככה אמרו במערב המשמו, אומר, הולכים אחר עיקר הבגד ולא הולכים אחר הכנף. אז אם הבגד מצמר ועשו לו רק את הכנפות, תפרו אותה מאור, אני אומר, זה בגד שמוגדר כבגד של צמר. חייב. אבל אם זה בגד אור, ורק את הכנפות שלו עשו מצמר, אז אני אומר, הוא פטור. כי רבי זרע אומר, הולכים אחר הבגד. לעומת זאת, אומרת הגמרא, אני ממשיך, רב חי אזיל בתר כנף. רב חי אמר ההפך. אני בודק מאיזה חומר עשוי הכנף. שאם לחשוב לרגע על המחלוקת הזאת, אולי זה מצלצל לכם פעמון, שבו למדנו אותו בדף למזיין עמוד ב'.
מה, בתר כנף?
שאלנו בלמזיין עמוד ב', בוא אני חוזר, בעצם מה המחלוקת? אם הולכים בתר הבגד או בתר הכנף? אז אני מזכיר שבלמזיין עמוד ב', למדנו אז מחלוקת בין התנאים, האם ארבע ציציות הן מצווה אחת או ארבע מצוות. מישהו זוכר את זה? זוכר? היה בפרק הקודם, בסדר, אבל זה לא היה מזמן. ואז עמדנו על כך, למשל, אם יש בגד של חמש, מה הדין? האם חייבים להטיל רק בארבע מהם, או האם חייבים להטיל בכל החמש? ואז באמת הגדרנו, וזה פשוט עולה בגמרא הזאת, זה לכאורה הגמרות שמשוחחות, אחת עם ראותה. אם אני אומר זה דין בבגד, אז אני אומר שזו מצווה אחת. יש לי בגד עם ארבע כנפות, הבגד הזה חייב בציצית. אבל אם אני אומר ארבע מצוות, על מי אני בעצם מסתכל יותר? על כל כנף. אני מסתכל על כל כנף בנפרד. אז אם יש לי ארבע, אם אני אומר ארבע מצוות, אז אני יותר מסתכל על הכנף. עכשיו אני לא אומר שבהכרח אבא עתליה, אבל מסברה יש דמיון בין הדיונים. דיינו מסתבר יותר שמי שהולך אחרי כנף, התפיסה שלו שזה ארבע מצוות, ומי שהולך אחרי הבגד, הוא מסתכל על זה כמצווה אחת. אוקיי, ממשיכה הגמרא. אמר רבא, אמר רב סחורה, אמר רב הונא, היטיל לבעלת שלוש וישלימה לארבע. פסולה. אם יש פה לאדם בגד שיש לו שלוש כנפות, אז הבגד פטור מציצית. הוא היטיל בשלוש כנפות ציציות, בשעה שהבגד היה פטור. ואז מה הוא עשה? השלימה לארבע. עכשיו הוא השלים את הריגה של הבגד, ועכשיו הבגד הזה יש לו ארבע כנפות. אומר רבא, זה פסול. למה? כי מתי הטלת את שלושת הציציות הראשונות? בזמן שהבגד היה פטור, משום פסולה, משום תעשה ולא מן העשוי. שואלת הגמרא, מתי וחסידים הראשונים, כיוון שהרגו בגימל, היו מטילים לתחלת, הם היו כל כך anxious, כל כך היו נחשפים לקיים מצוות. אז ברגע שהם הרגו גימל, למרות שהבגד עדיין לא התחייב, כבר מה הם רצו מהר? רצו מהר להטיל את התחלת. אבל מפורש לכאורה בברייתא הזאת, שהרגו בגימל, זה תחלת, אבל זה תעשה ולא מן העשוי, מה קורה פה? תרצת הגמרא, אימה, כיוון שפצעו בגימל, היו מטילים לתחלת. כן, מה הכוונה שפצעו בגימל? אז מסביר רש"י, שבניגוד למה שחשבנו קודם לכן, שהבגד היה עם גימל כנפות, מדובר בבגד עם ארבע כנפות, והגיעו לגימל האצבעות האחרונות, מה הגימל לא מתאר את הכנפות, אלא מה הגימל מתאר? את השיעור של הכנף האחרון, שהוא המרחק של החוטים של החור מהקצה הבגד צריך להיות מחלוקת בגמרא, אבל הגמרא הזאת לפי הדעה שזה שלוש אצבעות. אז ברגע שהם הגיעו לכנף האחרונה, למרות שלא השלימו את הכנף עד הסוף, אבל כבר הגיעו לה, הכנף כבר נחשבת כקיימת, כן, או בלשון רשי, בואו נקרא אותו בפנים, כיוון ש... אולי נקרא את רשי לפני כן, כן? חסידים זריזים במצוות, כיוון שארגו בתלית ג' אצבעות, זה מקרי בגד, כי דברינה לגבי תומה, כמו רשי חשב, הגמרא חשבה בהווה אמינה, הם עשו בגד של ג' אצבעות, בגד קטן שהיא קטן, שהיא לא ג' כנפות, אני טעיתי. בגד פשוט, הרגו את השיעור המינימלי של בגד. כן, מה הדין? היו מטילים בתחלת, בשני קרניה, הולכים גמרי לה, היו מטילים בשניים אחרים, ולא אמרינה תעשה ולא מינה עשוי. שואל רשי שאלה מצוינת, האם בגד של ג' אצבעות חייב בציצית?
לא.
ואף על גב דולה ומחייבים בציצית על שתי, כדי שיתכסף בקטן ראשו ורובו כדי לקמן, שכל ציצית שלא נעשית מתחילתה לשם ציצית, אף על פי שכשנעשית שלא לצורך איקה מן העשוי, דאחה שלא לצורך נעשית, דולה היו לבית קרנות, דילו קרנותיה האחרים אינם רואים לציצית, שהרי סופו לא הוסיף עליה הרבה, ואבי לציצית למעלה מגימל, וענן תוך שלושה בעינן, תרץ את הגמרא, כיוון שפצעו בגימל, כיוון שהגיעו לגימל אצבעות האחרונים, מטילים לתחלת מיד ולא משהו למידי, דאשת ליקה למימר תעשה ולא מן העשוי, דמי כיוון שהגיעו לתוך גימל האחרונים, הבולו אותן שתי קרנות נמי ראויים לציצית, כשתיגמר נמצא ציצית בתוך גימל. בסדר? מובן? יופי. ממשיכה הגמרא ואומרת, כן בבקשה. על השפה של הבגד, שהם ידעו שהם פשוט עוד ימשיכו אותו, אבל הכנף כבר קיים. זה במקום הנכון, כי הם ימשיכו.
זה צריך להיות בתוך
גימל. מה?
זה צריך להיות
בריחוק גימל אצבעות. זה יהיה ריחוק גימל אצבעות, והם ישלימו אותו.
אז שימתינו.
אתה שיש עוד החסידים, טוב, בסדר. בשבת התארחנו באיזה מקום, שהדרשן בשבת רצה להגיד דרושים חסידיים, וזה החליט שכדאי גם לרדת להתפקס. אז הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר, דבר תורה של ליטאים אפשר לשים על הפלטה בשבת. יודעים למה? זה מבושל כל צורכו, אבל זה יבש. אבל הוא אמר שלחסידים זה לך. ואני תהיתי אחרי ששמעתי אותו אם זה בכלל מבושל. אז בכל מקרה שחסידים אסור לשים על הפלטה. אז אני לא יודע, עזרה, לא יודע, בסדר. אז הם היו over anxious, אבל מה שכן, הגמרא אומרת, זה היה קשר, זה כן. בוא נתקדם, אומרת הגמרא, בסדר? ומי אמרינן תעשה ולא מן העשוי, ואמר רבי זרע, הטיל למוטלת כשרה. מה זה הטיל למוטלת כשרה? יש לאדם בגד שיש בתוכו ארבע כפות, הוא כבר קשר. ומה הוא עושה? הוא מטיל עוד סט של ציציות. יש לו פה ארבעה חוטים שהוא קשר אותם כמו שצריך, והוא מטיל עוד, הטיל למוטלת כשרה. כן. למה הגמרא חושבת שזה מהווה תעשה ולא מן העשוי? אז אומר רשי, שהיו בה דלת ציצית, והטיל לדלת אחרים כשרה בעני בתראי. כבר ארבעת האחרונים יהיו כשרים, אם הוא יחתור, אחרי זה יגבור מספריים ויגזור את ה... את הסט הראשון, אבל כשהוא שם את הסט השני, הם לא היו עדיין ציצית, לא היה צריך אותם, כי הבגד הזה כבר, עכשיו תראו, כי כבר היו ציציות אחרות, כן? כשהיה בה דלת ציצית והטיל דלת אחרים כשרה בני בתראי, ואף על גב דהדר פסקינו לקמאי, ואחד שלא לצורך עבדינו בשעת עשייה ומחשרה בהור. עכשיו פה קופצים תוספות, אומרים, אני לא מבין כלום. מי אמר את הממרה הזאת? רבי זרע, נכון? נו, מה רבי זרע אמר בשורה השלישית בעמוד, אני קראתי את זה קודם, שתעשה ולא מן העשוי, מה הדין? שהוא פסול בציצית, בגלל זה סדין בציצית, אין בו, אמרו לו להטיל תחלת בסדין בציצית. אז איך העלתה הגמרא על דעתה שרבי זרע חושב שתעשה ולא מן העשוי הוא כשר בציצית? רבי זרע בעצמו אמר שזה פסול, נכון? עכשיו תזכרו במישהו שפתר את זה, רשי. כשרשי בחר בהסבר הלכאורה משונה ברבי זרע למעלה, עכשיו מהו התעשה ולא מן העשוי שם, שזה חוטים של התפירה, הוא פתר את הבעיה הזאת. כי אם פירוש דברי רבי זרע למעלה הוא שמדובר בחוטים שהם בכלל לא חוטי ציצית אלא חוטי תפירה, אז זה דיון אחר מהדיון כאן, או בעצם לשיטת רשי מה יוצא? שהתעשה ולא מן העשוי בשורה השלישית בדברי רבי זרע, זה לא אותו מושג כמו תעשה ולא מן העשוי בסוגיה הזאת. בסוגיה הקודמת שאמרו תעשה ולא מן העשוי, למה התכוונו? שזה לא חוטי ציצית, שזה חוטי תפירה. כאן יש דיון אחר, זה חוטי ציצית, החוטים האלה הם הוטלו כדין, רק מה השאלה? בשעה שהטלת אותם, מה קרה? זה לא נעשה אוטומטית כשר. עכשיו, אז זה הדיון כאן, בסדר? זה, עכשיו, דעת עושות לעומת זאת, על מה דיברה הסוגיה קודם? אמר רבי זרע בעצמו דיבר בשורה השלישית, על מקרה שאדם היה לו ציצית שהוא טעה לכנף, והוא נקרע, ועכשיו הוא תופר אותו, אז הוא לא מאוד מאוד שונה ממה? מהדיון כאן, תוספות באמת שואלים את זה, כן, תוספות לדיבור המתחיל, ואמר רבי זרע, שואלים, תימה, היכי סלקא דעתך, רבי זרע, לית לי תעשה ולא מן העשוי, הרבי זרע גוף אית לי לאל, שאלה מצוינת, נכון?
כן.
אבל לפי רשי,
כן.
אם אני מטיל את הציצית, בהב מן השורה, כשזה עוד לא בגד, שחיה בציצית, אני שם את הציצית כראוי, זה לא היה בגד מחויב, אבל שם את הציצית כראוי.
נכון.
אז למה זה בעיה?
מצוין, אז מה רשי אומר? הדיון בסוגיה שלנו הוא כשאדם יטיל ציצית כשרה ובשעת ההטלה יש בעיה בבגד או בחיוב, ואז הגמרא דנה אם זה כשר או פסול. אבל רבי זרע דיבר על משהו אחר. רבי זרע שפסל למעלה לא הייתה את הציצית, זה חוטי תפירה. החיסרון למעלה הוא שזה לא חוטי ציצית בכלל, פה יש ציצית.
אבל הדיון את הפסוק תעשה ולא מן העשוי שם.
הביטוי מופיע בשתי הסוגיות, אין לו אותה משמעות, זה לא אותו דיון. יש לבעל המאור ספר שנקרא ספר הצבא, שזה כללים של, בעצם כללים פילולוגיים, שעוסקים בלשונות של האופן שבו הגמרא מתנסחת. אחד מהכללים הוא שאותו ביטוי יכול להופיע בשתי סוגיות ולא יהיה לו אותה משמעות. כמו הפרויקט השוט, אם תעשו פרויקט השוט, יצא לך, אופס, יצא לך ביטוי, אבל זה לא אותו דבר. הוא מביא שם דוגמאות. זה לדעת רשי מה שקרה פה. תעשה ולא מן העשוי למעלה, זה של הספרי. והסוגיה כאן דנה בבעיה אחרת, ובמילים אחרות, חוטי תפירה, פסול. אבל, יש מכנה משותף לטילה המוטלת, ובטלית של שלוש. בטלית של שלוש שמת חוטים כשרים, קשרת כמו שצריך הקמה. זה לא עדיין היה חציצית, עד שלא תעשה ארבע כנפות. אותו דבר כאן, עם הטילה המוטלת. ותוספות שפרשו למעלה, ששמת שהחוטים כשרים, צריכים להבדיל. הם יודעים להבדיל. מה הם מציעים? חילוק יותר דק. מה הם מציעים? ויש לומר, דסלקא דעתך, כיוון בתחילת הנחתן לשם מצווה, לא שייך במעשה ולא מן העשוי, ולאל כי חתך נתבטלה הנחתו. מה בעצם הם טוענים? שאם יש לך מערכת של חוטים, שהוא משתלשל מכנף, שאין לו בגד, זה נפסל לגמרי, זה כבר לא ציצית, זה חוטים. כי מה הגדרה של ציצית? שאתם חוטים בתוך בגד. מצוין. עכשיו אומרים, תוספות, זה ברור שפסול. אבל אם אדם יש לו בגד של שלוש, והבגד הזה בעצמו בהמשך יהפוך למה? לבגד של ארבע, אולי אני הייתי מעלה על דעתי שזה לא נקרא, אז זה הדיון כאן, כמו הייתי לעלה מוטלת. ואני אביא לכם דוגמה, שאלה שראיתי. אם בן אדם שם את הכנף הראשון, את קרן אור אדם בזה, זה כשר או פסול? כשאדם מטיל ציצית בכנף הראשון, כשר או פסול?
עשה אחד,
כשר או פסול? הוא יצא ידי חובת המצווה?
לא.
כשהוא עושה את השני, כשר או פסול?
לא.
עושה את השלישי?
לא.
מתי כולם יהיו כשרים כשהוא עושה את ה... תאי סבל לא מינו עשוי. ברור שלא אומרים את זה, נכון? למה ברור שלא אומרים את זה? כי זה הכל חלק ממה? מתהליך אחד. זה תהליך. אנחנו לא מסוגלים בבת אחת לקשור. אפשר לשים ארבעה כושרים שיגמרו באותה שני עמוד שאפשר. טכנית, אפשר לעשות משהו מאוד דרמטי. ארבעה אנשים כושרים וגומרים ביחד. בסדר, מבינים שלא, נכון? אז הסוגייתנו דנה בדבר דומה. בסדר? זה מובן? אז אני מסכם. למעלה רבי זרע פוסל תעשה ולא מן העשוי, וכאן הגמרא מדייקת מרב זרע שתעשה ולא מן העשוי הוא כשר. רש"י אומר זה לא אותו תעשה ולא מן העשוי. תוספות עושים חילוק יותר דק, כי זה דומה לתוספות, הם מבדילים בין פסול לבין שהנחת בכשרות אבל עדיין זה לא התקשר, אבל הוא הולך לקראת להיות קשר. בסדר? אוקיי, מצוין. ועל זה עונה רבה, וכאן אנחנו נקרא אותו קודם כל לפי רש"י, ואז אנחנו נעיין ברמב״ם, לא נראה לי שנספיק יותר, ונראה איך הרמב״ם קרא את הגמרא. בסדר? אומרת הגמרא ככה, אמר רבה, השתא בבעלתוי סיפקאי, מי זה לא הווה? איך לקרוא את דברי רבה? מה רבה מנסה להגיד? עכשיו אם שמתם לב, אני קראתי אותו בסימן קריאה. השתא בבעלתוי סיפקאי, מי זה לא הווה? ככה רש"י קורא את זה. תראו איך רש"י קורא את דברי רבה. אמר רבה, אני קורא, לעולם שלא לצורך בין העשוי קרינן בן. ואחה לאחי מחשרה בבטראי, דקאי בבעל תוסיף, כי אבדינו. מה זה שאתה שם שתי מערכות ציציות, היטילה מוטלת, אתה עובר על בעל תוסיף. אז אם אתה עובר בבעל תוסיף, אומר רש"י, ולהכי, ואחה להכי מחשרה בבטראי, דקאי בבעל תוסיף, כי אבדינו, ולא הווה מייסה. בקי ואנדה עובר על דברי תורה לא מקרי מייסה, הרכך כי פסיק לקמאי היא הווי עשייתן דבטראי, אבל שלא לצורך דבעלת ג' שאינו עובר עליהן הווי מייסה לקויה ציצית עשויה בבסול, ואיקה כשגומרה תעשה ולא מן העשוי. בואו נתרגם את דברי רש"י, זה כאילו נכתב על ידי רב חיים, כן? ותראו מה רש"י אומר. רש"י אומר כשאדם עובר על בעל תוסיף הוא מטיל למוטלת הציצית, החוטים השניים הם כלום, הם לא חוטי ציצית. למה הם לא חוטי ציצית? כי מה הופך חוטים לציצית? מה זה שקשרת אותם לפי הכללים? לא. אם החוטים האלה הם מקיימים בהם את מצווה ציצית, אבל היות וכבר יש ציצית בבגד הזה, אז מה זה הציצית השנייה? כלום. זה לא ציצית. אם זה לא ציצית, אז לא עשית כלום. עכשיו אני חותך את הראשונות. אז זה הופך, האחרונות הופכות לחוטי ציצית. עשיתי מייסה שהפך אותם לחוטי ציצית. מה המייסה שעשיתי? שגזרתי את הראשונות. אז אומר רש"י, מה שרבה מתרץ הוא שאני יכול לחשוב שיש פסול של תעשה ולא מן העשוי, ועדיין לחשוב שהטילה למוטלת לא מוגדר כתעשה ולא מן העשוי. למה? כי מתי אני אומר תעשה ולא מן העשוי? לא כשאין לי ציצית, אלא כשיש לי ציצית פסולה. כן. מה זה שיש לי ציצית פסולה? בגד של גימל. כשאני רואה אדם שמטיל בבגד של גימל, אני לא אומר אין פה ציצית. מה סך הכל אני אומר? הציצית הזאת בבגד שלא חייבת בציצית. אז לכן הציצית הזאת היא לא קשרה. אבל בטילה למוטלת הטענה היא שהסט השני הוא בכלל לא ציצית שאני קושר אותו. אז מתי נאמר דין תעשה ולא מן העשוי? כשיש ציצית שנעשתה בפסול, ואז אני עושה פעולה שתכשיר אותו, אז אני אומר, הציצית הזאת, שהיא כבר נעשתה קודם, היא עשויה, היא מין העשוי, אבל עכשיו לא עשית אותו. אבל אם הציצית הפסולה, היא לא פסולה רק, אלא היא לא ציצית בכלל, זה מה שקורה בטילה לא מוטלת, אז ממילא, אין פה בעיה תעשה ולא מן העשוי, כי מעשה עשייה, מתי הוא? שאני הופך אותו מלא ציצית לציצית. זה מובן? זה... ואז בא רב פאפה, ומה אומר רב פאפה? מה תקיף לרב פאפה? ממאי דגברא לא סופיקה מכוון? מי אמר לך שהאיש הזה רוצה לעבור על בעל תוסיף? אולי לביטוליקה מכוון. מה זה ביטוליקה מכוון? אולי הוא רוצה לבטל את הציצית הראשונה. הוא מתכוון בעצם לא לעשות שיהיה פה שתי ציציות, אלא הוא רוצה שאחת תחליף את...
שני.
את השני, בדיוק. ממאי דהי גברא לאוסופי כמכוון, דילמה לבטולי כמכוון. אולי הוא התכוון להחליף, ולכן הוא גם לא עובר על בעל תוסיף. בעל תוסיף ליקה. אם בעל תוסיף ליקה, אז למה עברתי? שמייסה איקה, מה הכוונה מייסה איקה? שהוא כן עשה ציצית על ידי הסט השני, ולכן מה? אבל הוא לא קשר כל עוד שנמצאת הציצית ה... הראשונה, אבל זה דומה לטילה לגימל, שיש פה ציצית פסולה, אז יש תעשה ולא מינו עשוי, ולכן מה? יש התנגשות בין רבי זרע באמת לבין רבה. כי אם רבי זרע היה מסכים עם רבה, מה הוא היה אמור להגיד? שהיא טילה למוטלת, מה הדין? פסול. במובן, תראו את הרשי, אומר רשי, מי שאיקה והדה קושיה לדוכתה. ככה זה נראה. ועד הקושה לדוכתה. וככה רשי מפרש, אני מסכם את דברי רשי, בסדר? לדברי רשי, מתי אני אומר תעשה ולא מן העשוי? כשהציצית נסתה בפסול, ואז עשיתי פעולה חיצונית שהכשירה ציצית פסולה. שזה ג' כנפות. זה לדעת רבי זה לדעת רב פאפה, סליחה, מה שקורה כשלביטול כמכוון. כלומר, לדעת רב פאפה, כשאתה יש לך שתי מערכות ציצית בבגד, פשוטם של דברי רשי, יש פה פסול, כלומר, לא יוצא מדי חובה. כי ברגע שיש לך שתי מערכות ציצית, איך תצא ידי חובה? יש פה בעל תויסיף. אבל אתה צריך להוריד אחד. אתה צריך להוריד אותו. אבל זה נחשב ציצית פסולה כבר. לכן, אם אני אוריד אחד, אז מה אני עשיתי? אז יצרתי, הכשרתי ציצית פסולה. אם מי שחושב שתעשה ולא מן האסור פסול, אמור לפסול את זה. לכן מי שמכשיר איטילה למוטלת, מה הוא גם צריך לעשות לגימל? גם כן?
להכשיר.
זה מובן? ככה רשי קורא את את הסוגיה. אבל הולכים לרמב״ם. כן, בבקשה.
אבל רשי אמר, לפי רבא.
מה זה?
לא הבנתי. רשי הטיל, לפי רבא, הוא הטיל בשני הדברים.
רשי הבדיל לפי רב, אבל עכשיו אמרתי לפי רב פאפה. עכשיו אמרתי לפי רב פאפה. אם התכוונת, בוא אני אסכם. אם התכוונת לעשות בעל תויסיף, אז מה הדין? אין תייסה ולא מינו עשוי. אם התכוונת לבטל, אז יש בעיה תייסה ולא מינו עשוי. הם לא בהכרח חולקים. כן, זה מובן. אבל הולכים לרמב״ם, זה שלחתי לכם בדפים אתמול, אתם מוזמנים לפתוח. זה בלכות ציצית, נקרא אותו. הרמב״ם חולק על רשי מהקצה על הקצה, ובדעות קראת הגמרא אחרת. כן, אומר הרמב״ם, אני קורא סוף הלכה י"ב, שורה 30. ציצית שנעשה מן העשוי מקודם, פסול. קודם כל הרמב״ם פוסק חד משמעית שיש בעיית תעשה ולא מן העשוי. עכשיו מביא דוגמאות, כיצד? הביא כנף שיש בה ציצית, הוא תפרה על הבגד, כן, והיה לו כנף עם ציציות והוא תופר על הבגד. מה שראינו לדעת תוספות שזה הגמרא למעלה, כותב הרמה, אפילו יש באותה כנף המעלה מהפסול, שנאמר, ועשו להם ציצית, לא מין העשוי, שהרי זה דומה למי שנעשה מאליה. אוקיי, בואו נדלג להלכת הדבר. אומר הרמב״ם, הטיל ציצית על הציצית. עכשיו תראו איך הוא מסכם את סוגייתנו. היטיל ציצית על הציצית, זה היטיל, היטיל למוטלת, בסדר? אם נתכוון לבטל את הראשונות, מתיר הראשונה או חותכה וכשרה, ואם נתכוון להוסיף, אף על פי שחתך אחת משתיהן, הרי זו פסולה, שהרי כשהוסיף פסל את הכל, וכשהתיר או חתך התוספת נמצא השאר מן העשוי, שעשייתו הראשונה פסולה הייתה. זה הפוך מרשי, נכון. ומה אומר הרמב״ם? אני קורא עוד פעם. אם הוא התכוון לבטל את הראשונות, מתיר הראשונה או חותכה או כשרה, ומה משמע שכל עוד ששניהם בבגד, מה הדין? פסול. הוא צריך להתיר את הראשונה או לחתוך אותה. אבל זה שהיה שלב ביניים ששניהם היו ביחד, מה משמע ברמב״ם? בזמן ששניהם נמצאים ביחד, לא קשר. אבל זה לא פוסל, אין פה פסול תייסה ולא מינו עשוי, מה אני אעשה? אם אני אחתוך את הראשונה ואני אשאיר את השנייה. לעומת זאת, כותב הרמב״ם, אם נתכוון להוסיף, אף על פי שחתך אחת משתיהן, הרי זו פסולה. כלומר, שלב הביניים שבהם שניהם היו ביחד, פשוט פסל אותם, ואז גם אם אני אחתוך אחד מהם, כבר שניהם יצאו מהמשחק. למה? כי פה יש תייסה ולא מינו עשוי, שהרי כשהוסיף פסל את הכל. ההוספה פסלה את הכל. וכשהתיר או חתך התוספת, נמצא השאר נעשה מן העשוי, שעשייתו הראשונה פסולה הייתה. החוטים הראשונים הם חוטים פסולים, כי בזמן שהם היו ביחד עם החוטים האחרים, הם נפסלו. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לברר, זה גם איך הוא קרא את הגמרא, וגם מה הסברה שלו. אני רוצה שאתם תבינו את הבעיה שיש כאן. גם אם הוא התכוון לבטל לדעת הרמב״ם, בזמן ששתי המערכות נמצאות לא יוצאים ידי חובה, נכון? כי מה כתוב ברמב״ם? מתיר הראשונה הוא חותך כשרה, מה משמע? שאם הוא לא יתיר את הראשונה לא קשר, נכון? אז יוצא שלפי הרמב״ם, בין אם אדם מתכוון להוסיף ובין אם אדם מתכוון לבטל, בזמן ששתי המערכות עדיין קשורות בבגד, הציצית הזאת פסולה וזאת פסולה. פה לא יוצא ידי חובה ופה לא. אז למה אם בין יתכוון לבטל, אם הוא יגזור את הראשונה, אופס, השנייה עכשיו כשרה, ולא אומרים שהיה בעיה טייסה ולא מינו עשוי, ולמה בין יתכוון להוסיף, לא יעזור לך לגזור, זה יישאר פסול. אז אנחנו צריכים לשאול פה גם איך הוא קרא את הגמרא, וגם אנחנו צריכים לשאול מה ההבדל בין המקרים, מה הסברה שלו, כן? זה מובן? למה שיהיה הבדל ביניהם, כן? עכשיו מי שתקף אותו זה הרייבד, הרייבד אמר, איך קראת את הגמרא? אמר אברהם, עיינתי בדברה ולא מצאתי בגמרא, כן. שרי אמרו, היטילה מוטלת כשרה. הוא פרש רבה, איך הוא מפרש את רבה? כמו רשי, רבה מסביר את רבי זרע. הוא פרש רבה, הטעם בבל תוסיף קאי, מייס אלו הווי, הילקח, הכה חתך את הראשונות והניח השנייה, מייס קרינן, ולגמרי כמו רשי הרייבד מסביר. מהו המייסק שאני חותך? ורב פאפה שהקשה עליו, ממי די גברה לא סופי עתי, דילמה לביטולי עתי, ובלתו הסיף ליקה, מייסי איקה, למה למימה דאי לא סופי עתו, אבי מפסל אחד מיניו? מה פתאום? הוא לא בא להגיד את זה. הרי אם הוא באמת התכוון לעשות בלתו הסיף, אז הוא לא עשה ציצית בכלל, זה כלום, נכון? אלא למיפטר גברה מבלתו הסיף, איך הדעתי לביטולי כמה הייתה, והטיל לה מוטלת כשרה, סתם הודי, התמר. אז הרייבד אומר, לא יודע איך קראת את הגמרא. אז אנחנו נראה, כנראה איך הרמב"ם קרא את הגמרא, זה דברים שכותב, הכסף משנה כותב אותם, המשכנות יעקב כותב אותם. הרמב"ם כנראה פשוט קרא אחרת לגמרי את הדיאלוג בין רבה לבין רב פאפה. נכון. בואו נחזור עכשיו, נקרא אחרת. והאמת, לא הציק לכם ברש"י הדבר המוזר הזה, שבגלל שאדם עובר על בלתו הסיף, בגלל זה הציצית שלו כשרה, לא לך מוזר כאילו? אהבתם את זה?
לא כשרה.
בעשרה לעשר, אין כוח. לא לך מוזר, אדם עובר על בלתו הסיף, ואומרים, בגלל זה זה כשר, אבל אם אתה לא עובר על בלתו הסיף, זה פסול, כן? לא נשמע לך מוזר? אבל זה מה שרש"י אומר. אומר המשכנות יעקב, הרמב"ם קרא את כל הגמרא ההפך. במקום להגיד שרבה תירץ, רבה התקיף את רבי זרע. מה שרבה אמר זה, איך רבי זרע יכול להגיד שהיא טילה למוטלת? כשרה, הרי אני קורא, השתה ובעל תויסיף קאי, עכשיו תמשיכו לקרוא, לא בסימן קריאה, לא לכן מייס אלו הווי, אלא מה אנחנו צריכים להגיד? מייס אלו הווי? מה אתה, האדם הזה שם ציציות באופן כזה שהוא עובר על בעל תויסיף, אז אתה חושב שהוא לא עשה תייסף לא מנוס? ברור שהוא עשה ציציות פסולות. מייס אלו הווי? ברור שהוא, זה כן מייס, ברור שהוא עשה ציציות, הוא עשה ציציות פסולות? מי מעלה על דעתו שיש דרך להכשיר את זה? על זה בא רב פאפה, ומה רב פאפה עושה? עונה לרבה. מה הוא עונה? הוא מגן על רבי זרע, הוא בעצם עושה פעולה כפולה, רב פאפה. הוא גם מגן על רבי זרע מהקושייה של רבה עליו, ומה עוד הוא עושה? הוא מסביר למה אני יכול גם לחשוב כרבי זרע, ועדיין לחשוב שיש דין של תסה ולא מנוסו, בדיוק. מה הוא ענה? אמר רב פאפה, ממי דגברה לא סופי כמחוון? כלומר, אם הגברה התכוון להוסיף, באמת מה הדין? הוא פוסל, וזה טייסה ולא מן האסורי, ואי אפשר, והיא תלה למוטלת פסולה, בוודאי, אם אדם מתכוון שיהיה לו ציצית של 8, 4 ו-4, שתי מערכות ציציות, ברור שזה נפסל. אבל דין מה, משהו אחר קרה פה. לבטול כמחוון, אולי הוא התכוון להחליף אחד בשני, הוא בעל תויסיף ליקה, וממילא אם אין בעל תויסיף, אז מה אני יכול להגיד? מייסי איקה, מה הכוונה? לא כשאני אחתוך את הציציות, מייסי איקה, אלא מה הכוונה מייסי איקה?
אבל
הטלת הציציות הזאת לא הייתה מינוס, היא הייתה טייסה, הוא הטיל ציציות כשרות, הוא הטיל ציצית בבגד, שהוא הטיל אותם כדי להיות, זה בגד של ארבע כנפות, שהוא הטיל אותם כדי להיות הציציות של הבגד. ככה הרמב״ם קרא את הגמרא, זה ברור שככה הוא קרא את הגמרא, ולכן הוא הגיע, כמו שאמרת מרים, למסקנה הפוכה, שאם הוא התכוון לא סופי זה טייסה ולא מינו אסוי, אבל אם הוא התכוון לבטול איזה לא טייסה, רק עדיין איזה שאלה נשארה לנו, אבל נגמר הזמן, זה פעם הבאה, הסברה. מה בעצם יוצא לפי הרמב״ם? שהרמב״ם פוסק שיש בעיה תעשה ולא מינו אסוי. ואם אדם הטיל למוטלת בזמן שתי המערכות קיימות, אי אפשר לצאת ידי חובה, לא אם הוא התכוון לבטל ולא אם הוא התכוון להוסיף. ועדיין באחד מהם, מה אני אומר? שאם הוא יגזור כשר, ובשני אני אומר אם תגזור זה כבר נפסל. למה? אז תגיד, תגיד, יאללה, מאיר, יש לך חצי דקה.
הראשונות מפסיקים את זה מהקיר. אבל כשחופים את זה, אז הציציות ששמת בסדר גמור, בדרך שצריכים, עכשיו
נפחים לקשרים. אוקיי, נגמר הזמן, אז אתה יכול להמשיך איתי לבד. מה שאני אגיד זה בפעם הבאה מה אנחנו עושים, אנחנו פותחים בשאלה הזאת. ואנחנו נדון קצת בדיני בעל תוסף, בסדר? אנחנו נצטרך בעצם לומר שיש שני דינים של בעל תוסף, בסדר? ואנחנו נעסוק קצת בשאלה הזאת, זה בעיקר מה שילווה אותנו, זה חידושים שכתב אותו רב משה סולובייצ'יק שהזכרתי קודם, ואז אנחנו מתקדמים בגמרא לדברי שמואל, תחלת אין בה משום כלאיים, שזה עד... תנור הבנן ובמא א' עמוד א', והתוספות של תחלת אין בה משום כלאיים, זה יהיה בפעם הבאה, לילה טוב.